לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
יושבת ראש העבודה מרב מיכאלי כתבה כי גם השופטות והשופטים השמרנים קבעו היום שיש לבית המשפט סמכות לבקר ולפסול גם חוקי יסוד. הדמוקרטיה הישראלית לא תוותר. עילת הסבירות תהיה חלק ממנה. ישראל היא לא דיקטטורה, דברי מיכאלי. לפנות ערב פורסם שמו של לוחם צהל שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, רב סמל במילואים עמיחי ישראל יהושע אוסטר, בן 24 מקרני שומרון. הוא היה לוחם בעוצבת השרון ונפגע מפיצוץ מטען. בקרב נפצעו 11 לוחמים, שניים מהם פצעים קשים. דובר צהל מסר כי בקרבות אחרים נפצעו קשה שני לוחמים, משפחותיהם עודכנו. דובר צהל תת-אלוף דניאל הגרי אומר בהצהרתו היומית לתקשורת כי צהל גיבש תוכנית המאפשרת חזרה מדורגת של תושבים במרחק של יותר מ-4 קילומטרים מגבול הרצועה, וכי השינוי כולל שינוי בתפיסת ההגנה. נהיה קשובים לכל טענה ונבנה תהליך החזרה ליישובים עם ההנהגה האזרחית, אמר בפנייה לתושבי הדרום והצפון. לשאלת כתבנו איתי שיקמן, השיב דובר צהל כי נוסף לשתי חטיבות מילואים שישוחררו השבוע, יצאו הודעות מסודרות על עוד שחרורים בכל הגזרות. גורמים מדיניים אמרו בתום ישיבת קבינט המלחמה אתמול כי המסע ומתן על עסקה לשחרור חטופים תקוע, וכי לפי שעה קשה לראות התקדמות בתקופה הקרובה. כתבנו עמיחי שטיין דיווח בחדשות הערב בכאן 11 כי לדברי הגורמים דרישות חמאס מעלות קשיים, בין השאר בסוגיית עצירת הלחימה והשגת הכוחות. דיווח ראשון באתרי חדשות בתימן על חילופי אש בין חיל הים החותי לבין ספינה אמריקנית בים האדום. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לפי שעה אין לדיווח אישור ממקורות אחרים.
עכשיו, כאן תחזית.
מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי מצפון הארץ עד צפון הנגב. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
יש המון אגדות נפלאות בספרים, ויש אגדות ממש נפלאות בספר הספרים. בכל יום חמישי את ינקרי מספרת לילדים על אגדות התורה בליווי מוזיקה מקורית. תבואו, יהיה אגדה. אגדות התורה עם את ינקרי, חמישי ב-6:45. כאן מורשת.
שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 6 דקות אחרי השעה 9 בערב יום שני בשבוע. אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו הערב הזה, מרים גילביץ' על ההפקה, מרק גריגורייב על הביצוע הטכני, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף אם יש לכם שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו אם יש לכם מכשיר כשר, אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. הרב שלמה, שלום לך, ערב טוב.
כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות הנאמן.
שלום גם לך כבוד הרב, אנחנו נפתח עם מסרונים שכבר הגיעו אלינו. כותבים מאזינים שאומרים שהרב ברוך השם זכה להגיע לגבורות, הם מבקשים עם הרב יש לו איזה עצה מיוחדת שיכול להדריך אותנו הצעירים, אותם מאזינים צעירים.
הדרכה לצעירים.
כן, איזושהי יצא שהרב יכול לתת להם ככה.
הדרכה לצעירים? זה משתנה מאדם לאדם. פעם, הרבינו אברהם בן הרמב״ם מספר שמישהו שאל את הרמב״ם, במה אני צריך לעשות תשובה? ענה לו הרמב״ם בזה. כלומר, עצם העובדה שאתה לא יודע במה לעשות תשובה, אתה צריך לעשות תשובה. ולכן, כל צעיר, וגם מבוגר, וגם ילד, וגם ילדה, צריך לעשות חשבון נפש, ולראות במה הוא לא בסדר, ומה הוא צריך לתקן. וזה משתנה מאחד לשני.
טוב, תודה לך, ישר כוח לך הרב. אנחנו נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום לך הרב.
כן, שלום המאזין.
שאלה, אנחנו היינו במילואים, היינו בשבת, החליטו להביא טלוויזיה. אז הם רצו להתלבטו אם לשים את הטלוויזיה בחדר, או אם לשים את הטלוויזיה במרחב הציבורי, בחוץ לחדר, של השינה. מה הוא חושב על זה? איפה כדאי לשים את הטלוויזיה?
אתה אומר, הם רוצים להדליק טלוויזיה, האם עדיף בחדר או במרחב הציבורי?
נכון, כשבחדר המשמעות של זה, זה כשישנים, ישנים, אז יכול שזה יפריע לאנשים לישון וכאלה. אבל בדרך כלל מתחשבים, זאת אומרת, כשהולכים לישון, אז הולכים לישון, אבל...
אתה שואל, האם להדליק בשבת הטלוויזיה בחדר שישנים וזה יפריע לישון, או במרחב הציבורי? זאת השאלה, נכון?
נכון.
תראה, זו שאלה כבדה. באופן עקרוני, עדיף להדליק בחדר, כדי שזה לא... שיהיה בצינה, ולא יכשיל המון אנשים. אז זה עדיפות. אבל מצד שני, אסור להפריע לאנשים לישון. החדר הזה הוא לא חדר פרטי של מישהו, של כולם, ואסור להפריע לבן אדם לישון. ולכן אם זה ככה, אז במרחב הציבורי.
תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום הרב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, אני שמעתי באחד הפרסמות שאומרים שיציגו את אגדות התורה. שיציגו, שמציגים את אגדות התורה בשידור חי. עכשיו זה חרה לי, הלשון הזאת חרה לי מאוד, כי היום אנשים משתמשים בלשון אגדה בתור סיפורי עם כאלה. ואנשים לא יודעים, כאילו, לא מודעים למובן האמיתי של המילה אגדה לפי חז"ל. אז... השאלה שלי, אם זה נכון בכלל, ו...
האם זה בסדר להציג
את סיפורי התורה בתור לשון אגדות התורה? ככה אמרו, יש אגדות, משהו כזה לא זוכר בדיוק את המודעה, יש אגדות ויש אגדות התורה, וזה מאוד חרה לי הלשון.
רגע, אתה חוזר על אותו דבר, אבל עוד לבנתי. מה פירוש להציג בשידור חי?
עם מוזיקה, אני לא יודע, אני חושב שזה... ברדיו כאן, אפילו בשידורים של הרדיו הזה. כי יכול, הם מציגים...
אני עוד לא מבין, זה. אתה אומר לשדר ברדיו.
כן, לשדר ברדיו כביכול לסיפור, אבל אומרים את זה בלשון כזאת, אגדות התורה. אני רוצה...
רגע, רגע, לאט לאט, מרוב מילים הלכתי לאיבוד.
אוי, סליחה.
אתה אומר שברדיו, אני לא מבין מה זה בשידור חי.
אני אסביר, הרב.
הרדיו זה תמיד בשידור חי.
הרב, ברשותך אני אסביר. יש איזושהי חסות שבה מציגים איזושהי תוכנית שאמורה להיות, השם שלה זה אגדות התורה. תוכנית שאמורה להיות משודרת. הוא שואל האם המינוח הזה הוא באמת תקין, לקרוא לזה אגדות תורה.
זה תלוי מה מציגים. כלומר, יש על התורה הרבה מדרשים. זה אגדות על התורה. מדרשים. אז זה בסדר. אבל אם הוא קורא למה שכתוב בפירוש בתורה, אגדות התורה, כדי לרמוז שזה לא דבר אמיתי לאגדות, ודאי שזה לא טוב. אני לא יודע מה הכוונה להשיג. אבל לכל פנים, זאת התשובה. אם מדובר על מה שכתוב בפירוש בתורה, ודאי שזה לא שם מתאים. אבל אם זה מדרשים, אז זה שם מתאים.
כן, תודה. תודה לך כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מסרונים, שואלים מה השיטה הנכונה להדלקת שתי נרות, שני נרות או שבעה, בקנדילברה או שני פמותים?
קנדלברה.
כן.
אני מבין שהשאלה היא על ליל שבת.
ליל שבת, מה השיטה הנכונה בין זה לבין זה, שניים או שבעה?
מן הדין, צריך להדליק שני נרות, נקודה. לא חייבים יותר. יש הרבה שנוהגים להדליק נר נוסף על כל ילד שנולד. נו, ברוך השם. טוב מאוד. מי שרוצה להדליק שבעה, יכול להדליק שבעה. כל ה... איך הם אומרים? זה מוסיף אורה. אבל מן הדין, זה שתיים. גם מה שנהגו להדליק נר נוסף על כל ילד, זה אם מדליקים בבית. אבל מי שמתארח, הוא לא... שלא יטריח את המארח להדליק הרבה נרות. זה לא מנומס.
כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב. אנחנו נמשיך ברשותך עם מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום וברכה. הלו?
הלו, כן, שלום המאזין.
שלום וברכה. רציתי לשאול, כתוב עם ישראל, שקיבלו את התורה בהר סיני, אמרו נעשה ונשמע. הרי מה זה נעשה? קודם צריך לשמע ולעשות. ואם זה דבר גדול מה שהם עשו, עם ישראל, למה הוא אמר להם, אחר כך רצה להם, אם תקבלו את התורה, מה טוב, אם לא תהיו בתחתית העם. כאילו, רצה להניש אותם שאם לא יקבלו את התורה. כן קיבלו את התורה, לא קיבלו. למה אמרו נעשה, אחר כך נשמע. קודם כל צריך לשמע ואחר כך.
אתה שואל שתי שאלות או שאלה אחת? אני שואל, אתה
שואל
שתי שאלות. אז רגע, נלך אחת אחת, חטא אני מתבלבל. השאלה הראשונה היא, למה כתוב נעשה ונשמע ולא נשמע ונעשה? כי קודם צריך לשמוע ואחר כך עושים. זאת השאלה, נכון? זה באמת שאלה טובה, וכבר חכמים שאלו לפני 2000 שנה, והם אמרו שבזה אנחנו דומים למלאכים. מלאכים עושה דברו לשמוע כל דברו. כלומר, המלאכים קודם הם עושים, ואחר כך הם שומעים. ואנחנו דומים למלאכים. איך המלאכים עושים לפני ששומעים? כי הם מלאכים, נקודה. כלומר, המלאכים... הפקודות הן מוטבעות בטבע האלוקי שלהם. זה לא כמו אדם פשוט שלא יודע מה עושים ממנו, ואז הוא שומע אז הוא יודע מה לעשות. אבל המלאכים זה הטבע שלהם. אותו דבר, עם ישראל, התורה היא לא דבר זר שמקבלים פקודות, אלא זה עצם הטבע הפנימי שלנו, שגנוז בתוך הנשמה שלנו. ולכן, הגיוני, קודם נעשה, אחר כך נשמע. וברור שמה שנעשה, זה מה שאחר כך נשמע. התורה, לפני שהיא כתובה עם דיו על הקלף, היא כתובה בנשמה שלנו, באותיות נשמה. אז אם כן, שאלה גדולה שאלת, שכבר חכמים שאלו. שאלה ב'.
עכשיו, שאלה ב', אחר כך, כשהוא אמר להם, הכריח אולן לקבל את התורה, ואם לא היו תהיו מתחת להר, כאילו, הכריח אותן לקבל את התורה. בהתחלה אמרו, נעשה ונשמע, כן, נשמע את הקדוש ברוך הוא, אחר כך הוא הכריח אותם לקבל את התורה. או קיבלו את התורה מאהבה או לא, מה קרה שם?
רגע, אני אנסה לסכם כי שוב הלכתי לאיבוד. אתה שואל, כיוון שאמרו נעשה ונשמע, למה היה צריך להכריח אותם? זו השאלה.
כן.
טוב, תראה, השאלה הזאת היא גם שאלה. כיוונת לשאלה של חז"ל, של התוספות. התוספות שואלים את השאלה הזאת, והתוספות עונים, שם בגמרא, שבת פחת, שקיבלנו תורה שבכתב, אבל תורה שבעל פה לא אמרנו נעשה ונשמע, לכן היה צריך להכריח אותנו על התורה שבעל פה. וזה מה שאומרים התוספות. המהר"ל אומר דבר כזה, שאי אפשר שהתורה היא תהיה רק אם אנחנו מסכימים. אם אנחנו מסכימים יש, אם אנחנו לא מסכימים אין. זה לא ייתכן, כי התורה היא הכרח. בלי התורה כל העולם נחרב. כמו שכתוב, כאן תהיה קבורתכם. העולם בלי תורה זה חורבן. ולכן, זה נכון שקיבלנו מרצוננו, וזה גדותנו ותפארתנו, אבל צריך לדעת שזה לא תלוי בזה. ואנחנו חייבים לקבל את התורה. בלי זה, זה חורבן העולם. בסדר? תודה רבה על שתי השאלות החשובות.
כן, תודה. תודה, יישר כוח. אנחנו ממשיכים ברשותך רבים מאזינים נוספים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום כבוד הרב. רציתי לשאול, למה אנחנו בעצם צריכים להתאמץ על הזהות היהודית של המדינה, שבעצם בעזרת השם שהמשיח יגיע, אז בעצם תהיה המדינה עם הזהות היהודית הגדולה ביותר. למה עכשיו אנחנו נשמור על המדינה כמו שהיא, ונחק עם מצוות תיקון הפרט, נשמור עליה כמובן, כי אנחנו זקוקים לה, אבל נחכה בעזרת השם כשהמשיח יגיע, ואז זה תהיה הזהות היהודית של המדינה הגדולה ביותר. זו השאלה שלי.
תשואל, למה? לעשות מדינה יהודית, נחכה שהמשיח יעשה. נכון?
הלו? זאת אומרת, כן, יהודית ודתית.
למה צריך להתאמץ מדינה יהודית דתית? נחכה שהמשיח יעשה. נכון?
נכון, כן, זו השאלה.
תראה, כל המצוות שבתורה, אנחנו חייבים לקיים. בין שיש משיח ובין שאין משיח. אם יש מצווה שאנחנו לא מצליחים לקיים, אז בעזרת השם אנחנו מקווים שהמשיח יעשה. אבל אנחנו לא יכולים לומר לא נעשה כלום, והמשיח הוא יעשה את כל העבודה. אין דבר כזה. אף פעם לא כתוב בתורה שיש מצווה, אבל אל תעשה. חכה למשיח והוא יעשה. אין דבר כזה. מה שאנחנו מצווים, אנחנו מצווים. אנחנו מצווים, לא יודע מה, להניח תפילין וציצית, ולחנך. למה לחנך את הילדים בבית ספר? יבוא המשיח, יחנך אותם, וכן הלאה. ולמה לעלות לארץ? יבוא המשיח, יעלה אותנו לארץ. למה לבנות את הארץ? נשאיר את הארץ שממה, שהארץ, שהמשיח יבנה. למה להקים מדינה בכלל? המשיח יעשה. למה להילחם נגד החמאס? יבוא המשיח, יילחם. כל זה נכון. מה שאנחנו לא נעשה, המשיח יעשה. אבל לא מצאנו בתורה מצווה אחת שאנחנו פטורים ממנה על ידי הטיעון, תשאיר את זה למשיח. למה נחזיר עם ישראל בתשובה? אליהו הנביא יחזיר בתשובה. אז בינתיים אכפת לנו שכולם יהיו פושעים, חוטאים. יבוא אליהו הנביא. אנחנו לא אומרים דבר כזה. בסדר?
כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב, יישר כוח. נמשיך עם מסרונים, הרב, כותבים שבתחילת פרשת ויחי, כתוב מספר פעמים את השם יעקב, ומיד עוברים לומר ישראל, ואז מישראל שוב ליעקב. שואלים מדוע, הרי בפרשת וישתחש, קדוש ברוך אומר במפורש, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל.
זה נכון, אבל אנחנו צריכים להבין שזה השם החלש, איך נאמר, זה השם החלש, ו... ישראל זה השם הגבוה. אבל יעקב אבינו יש לו אישיות מורכבת. הוא גם וגם. ולכן השם יעקב נשאר. אבל בי שהוא קיבל את השם ישראל, בכל זאת השם יעקב נשאר. גם זה חכמים אמרו. הוא זה וזה, הוא מורכב, יעקב אבינו. זהו, לעתיד לבוא, ברוך השם, יעקב ישראל.
תודה, כבוד הרב. מאזינים, בבקשה.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
כן, שלום המאזין.
שלום, כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה. האם בגלל מה שהיום הבג"ץ פסק, מה שפסק היום, אולי יקימו בית דין של 71 רבנים ודיינים כמו רבנות הראשית, יחיזו כל העם וידע שאנחנו מכירים רק בבית דין שזה הולך לפי השולחן ערוך, להתנתק מהבג"ץ.
אתה מציע שנקים
בית
דין גדול? שיהיה משוחרר מהבגץ.
ולהכריז קלם וידע למרות, לא מכיר, ולהכריז שאנחנו לא מכירים בבגץ.
אולי אנחנו... נקים בית דין גדול, שיכריז שהוא לא מכיר בבגץ.
נכון.
בשביל זה לא צריך בית דין גדול. בשביל זה מספיק ילד גדול בגיל בר מצווה. אני לא, בשביל שאלות מסובכות, עמוקות מאוד מאוד, אני צריך בגת, אני צריך בית דין גדול. אבל בשאלות פשוטות, שאני יודע מה צריך לשמור שבת וכשרות, אני לא צריך בית דין גדול. כל אחד מבין, ילד הוא לומד בבית הספר, שבארץ ישראל צריך להתנהג על פי חוקי התורה. שופטים אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם, ולא לפני הרכאות של גויים. כלומר, על פי הלכה, צריך לא רק בגץ, אלא כל בית דין, כל בית משפט, צריך להיות על פי התורה. הרמב״ם אומר, ואפילו בהלכות שופטים, שמי שדן על פי חוקים של גויים, נרים ידו במשה רבינו. כאילו, הבג"ץ הוא יותר חכם ממשה רבינו ומהתורה. לכן אתה צודק, אבל בשביל זה אני לא צריך בית דין גדול. אפשר, אני עכשיו מכריז שלא. השאלה היא, כמובן, אם זה, אם מישהו יתייחס לזה, זאת כל השאלה. אבל כנראה, לפי המצב של האומה, לא יסכימו. אז מה תעשה? תיתן להם מכות? זה כמו שהוגה אחד אמר, זה לא בסדר שיש עשירים ועניים. העשירים צריכים לתת לעניים. העניים מסכימים. שאלה אם העשירים מסכימים. אוקיי? טוב.
כן. תודה, תודה לך כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו כבר מתקרבים למחציתה של התוכנית. אנחנו שוב ניתן ברשותך הרב את המספרים כאן באולפן למי שמאזין לנו, ובמידה עולות, אם עולות לכם שאלות בהלכה או שאלות בהשקפה ויש לכם מכשיר כשר, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לשאלות אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925, או תכתבו אלינו אל 055-966-3991. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
כן, שלום.
כן, בבקשה.
כן, שלום.
ללכת לאוהל של החטופים, של המשפחות של החטופים, לעודד אותם, להיות איתם, האם זה ראוי? בשאלה הראשונה.
רגע, אני אענה אחת אחת. חטא אני שוכח. אתה שואל, האם זה טוב לעודד משפחות החטופים? זו השאלה, נכון?
השאלה היא, זה לא, ברור שכן, השאלה היא, האם זה בעול שלהם, בעול ששמו בשביל להחזיר את החטופים עכשיו בתל אביב?
אני לא הבנתי את השאלה. עוד פעם.
החטופים הקימו איזשהו אוהל בתל אביב הרב, ששם הם סוג של כמו אוהל מחאה. אז הוא שואל, האם זה נכון ללכת שם לאוהל עצמו ושם לחזק אותם?
האם ללכת לאוהל המחאה ולחזק את החטופים, את משפחות החטופים? כן. זאת השאלה.
נכון.
אני לא יודע, שאלה שצריך לחזק את החטופים, אין בזה אצל של ספק. השאלה היא, מה הם טוענים החטופים? זאת השאלה. מה? כולנו רוצים.
הם טוענים שרוצים להפעיל, שצריכים להפעיל לחץ כדי להחזיר את החטופים בכל מחיר.
הם אומרים שצריך להפעיל לחץ, להחזיר את החטופים בכל מחיר. הם צודקים. אני כתבתי אולי 10 פעמים שאי אפשר מסע ומתן עם החטופים, יוצאים למלחמה ומשחררים אותם. נקודה. ברור מה השאלה. אפילו בשביל להציל חטוף אחד, יוצאים למלחמה. כמו שאברהם אבינו יצא למלחמה כדי להציל לוט אחד. לוט אחד. ובני ישראל במדבר יצאו למלחמה כדי להציל שפרה אחת. כמובן, צריך לתכנן את זה היטב, שבפעולה של שחרור החטופים לא ירגו החטופים עצמם. כי אז מה הועילו חכמים בתקנתם? ודאי שצריך ללחוץ. אני לא חושב שיש במדינת ישראל אדם אחד שהוא לא בעד ללחוץ לשחרר את החטופים. אני לא חושב. לכן אני לא, אלא צריך לשכנע את האמריקאים. יכול להיות. אני כתבתי מכתב באנגלית לביידן שהוא צריך להפעיל השפעתו לשחרור מיידי של כל החטופים. אמרתי, זו בדיחה, הוא לא יקרא. אמרו לי, הוא לא יקרא. אז יש הרבה יהודים באמריקה שיקראו, ויש להם השפעה עליו. זהו. אז הקיצור, בוודאי מצווה גדולה, לשחרר את החטופים תכף ומיד.
זו מחאה של נגד ההתנהלות היום.
נגד מה?
נגד ההתנהלות היום, איך שעושים את זה, שלא עושים מסע ומתן. הם מדברים על לשחרר את החטופים בכל מחיר, זה אומר, בכל מחיר מסע ומתן.
אני לא הבנתי מה שאתה אומר. ההתנהלות אומרת שצריך לשחרר בכל מחיר במסע ומתן.
זה הגישה שלהם. אבל לפחות זה שהם טוענים באוהל מחאה הזה שעושים בתל אביב.
אני מצטער שאני מטריח אותך, עוד לא הבנתי מה שאתה אומר. צריך לשחרר את החטופים בכל מחיר. זה מה שאתה אומר.
כן. עכשיו, אז השאלה השנייה, אולי זו השאלה השנייה...
עוד לא הבנתי את... אני לא הבנתי את השאלה הראשונה. אבל אם הבנת את התשובה שלי, אז זה בסדר.
אז השאלה היא, האם באוהל החטופים הזה, שאני מגיע לשם, אפשר להגיד, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, שצריכים לשחרר אותם בכל מחיר במלחמה, ולא לוותר לשום דבר, אבל...
אתה שואל, האם לשחרר את החטופים בכל מחיר, נכון? זאת השאלה. הלו?
כן, אני שומע.
אתה שואל, האם לשחרר את החטופים בכל מחיר? חשבתי שעניתי על זה, כנראה לא עניתי ברור. אמרתי שצריך, אפילו כמו שאברהם אבינו יצא למלחמה עם 318 תלמידים לשחרר אדם אחד. ועם ישראל יצא למלחמה שלמה כדי לשחרר שפחה אחת. זאת אומרת, לא מזכירים חטוף, בשום פנים ואופן. עכשיו אני הייתי ברור או עוד לא?
אני מקווה שנצליח ליישם את זה הלכה למעשה, הרב.
לא שמעתי, עוד פעם?
אני מקווה שנצליח ליישם את זה הלכה למעשה, כמו שהרב אומר.
אני הוספתי שפה זה קצת מסובך. כי אם כל החטופים היו בחדר אחד, ואתה מגיע לחדר הזה ומשחרר אותם, מה טוב ומה נעים. אבל הבעיה שאנחנו לא יודעים איפה הם, והם מפוזרים בכל מקום, ואנחנו גם עלולים לפוצץ בתים של מחבלים עם חטופים בפנים. אז לא אמרתי שבגלל זה לא צריך לעשות כל מה שאפשר. אני רק ציינתי שזה לא דבר פשוט. זה מה שאמרתי. אבל כמובן, אני לא בקי בפרטים. אני לא יודע את כל הפרטים, מה קורה בדיוק שם. בסדר?
תודה רבה, כבוד הרב.
כן, תודה, יישר כוח. אנחנו נמשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
כן, שלום מאזין.
שלום הרב, ערב טוב, מה שלומך? יש לי שאלה בנוגע למצוות מעשר ומצוות צדקה. כידוע, אנחנו יודעים שאם יבזבז אדם, מה לבזבז יותר מחומש. אז אם אדם מוציא חומש מהמעשרות שלו, עדיין נדרש להוציא צדקה?
אתה שואל, האם חייבים גם חומש, גם צדקה? זאת השאלה,
נכון? חומש לא חייבים, אבל אם כבר בן אדם הוציא חומש, האם מחויב גם להוציא עוד צדקה או שזה כבר נחשב?
אתה שואל, אם אדם נותן חומש, האם הוא גם חייב צדקה? זאת השאלה, נכון?
כן.
תראה, מצוות מעשר ומצוות צדקה זה אותה מצווה. יש בתורה מצווה לתת צדקה, כמה לתת צדקה. לפי צורך העני ולפי יכולת העשיר. וכמובן, זה דבר שקשה מאוד להגדיר. ולכן חכמים קבעו עשירית, נקודה. אבל זה נקבע בשביל אנשים בינוניים. זאת אומרת, אדם עם הכנסה בינונית. הוא אמרו, אדם עם הכנסה בינונית, 10%, זה נראה סביר. אבל אנשים עם הכנסה נמוכה, הוא לא יכול לתת 10%. יש לו כבר בתחילת החודש מינוס 10%. מסערים. ואז הוא ייתן 5%, 3%, 2%, כמה שהוא יכול. ומאידך גיסא, אדם עשיר, הוא יכול לתת יותר. נגיד אדם שמרוויח מיליון שקל לחודש, אני לא מגזים, יש כאלה, אם הוא ייתן 90% וישאר לו 100,000 שקל לחודש, אפשר לחיות עם זה. עכשיו, האדם הבינוני, הוא נותן צדקה, אמרנו, 10%. אבל לפעמים, הוא צדיק, הוא רוצה לתת יותר. אז אנחנו אומרים לו, תראה, אל תיתן יותר מחמישה, מחומש. למה? כי אחרת אתה עלול להיקלע למצב שלא יישאר לך. ואז אחר כך אתה תצטרך לבקש דקה. אבל באופן פשוט, אין לו חוד מצוות צדקה ומצוות חומש או מעשר. זה כימות, קוונטיפיקציה. כלומר, מתן הגדרה כמה צריך לתת חומש וכו'. כמה צריך לתת צדקה. זו שיטת רוב הפוסקים. מקווה שעניתי איכשהו.
תודה.
כן, תודה, תודה, ישר כוח. אנחנו נמשיך עם מסרונים, שואלים לגבי הנושא של בחירה חופשית. שואלים האם אדם שיש לו דעות דעת ורמת משכל גבוהה, יש בחירה חופשית יותר מאדם או שמבחירה חופשית לא מושפעת מכך.
לא מושפעת ממה?
לא מושפעת מהרמת משכל הגבוהה. או מהדעה הגבוהה שיש לו אותו אדם.
האם אדם חכם יש לו יותר בחירה חופשית מאדם פשוט?
כן.
לא. וכל אדם יש בחירה חופשית מוחלטת. כל אדם. ואלא אם כן הוא חולה נפש, השם ירחם. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אדם יש לו בחירה חופשית מוחלטת. והקדוש ברוך הוא, וזה בפועל אנחנו רואים אנשים חכמים שהם חוטים גדולים, ואנשים לא חכמים שהם אנשים צדיקים. כלומר, הדבר הזה לא קשור. וגם אדם פשוט, שהוא לא מבין את הכל, אז הוא יכול לשאול אנשים יותר חכמים ממנו. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה פרק ה פסקה ב', אני חושב, ש אומות העולם וטיפשים בעם ישראל טוענים שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם אם יהיה צדיק או רשע. לא נכון. אדם יכול להיות צדיק כמו שרבינו, או רשע כרבם. או חכם, או שחל. או רחמן, או ארזרי. או חילאי, או שואה, וכן שר כל הדעות, כל המידות. כן, הרמב״ם אומר שיש לאדם בחירה חופשית אם להיות חכם או שחל או טיפש. מוזר. חשבתי שזה בגנים, בקרומוזומים. אז זה הקושיה של הכסף משנה. שכתוב בגמרא שהמלאך הממונה על ההיריון, הוא נוטל את הטיפה ושואל את הקדוש ברוך הוא. הוא יהיה טיפש או חכם? אם כן רואים שטיפש או חכם, הקדוש ברוך הוא מחליט. סתירה, מתרץ הכסף משנה. הקדוש ברוך הוא מחליט אם אדם חכם או טיפש, במובן מה שנקרא בימינו IQ. אבל מה שכתוב ברמב״ם, שאדם מחליט להיות חכם או טיפש, זה חכם ביראת שמיים. וטיפש לגבי ענייני יראת שמיים. זה אדם מחליט. עכשיו אדם מאוד מאוד חכם, אבל הוא עושה רע, אז במחילה מכבודו, הוא אידיוט אחד גדול. ואדם פשוט, שמתנהג כמו שצריך, יישר כוח גדול. הוא חכם גדול. כל הכבוד לו. כל הכבוד. שהוא כזה. הרמב״ם כותב בהקדמתו למשנה, מה עדיף? אדם חכם עם מידות רעות, או אדם לא חכם עם מידות טובות. הוא אומר שזה שיש לו מידות רעות, מחילה בכבודו, הוא לא חכם. איך הוא מביא פסוק? חוכמתו חוכמת מה היא שווה? ואדם שהוא אדם פשוט אבל יש לו מידות טובות, הוא חכם גדול, הבן אדם הזה. טוב,
כן,
יישר כוח על השאלה החשובה.
תודה, תודה לך.
כל השאלות חשובות.
תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, שואלים האם ניתן בהזכרה לומר לפני אותיות נשמה את האותיות לשני שמות, שני שמות פרטיים שמופיעים לאותו אדם במצבה, כאשר השם השני של אותו אדם הוא כינוי שאנשים, המשפחה קראו לו.
כן, זה לא משנה. אין זה לא כל זה לא חובה, וכל זה מנהג טוב וחשוב ונפלא. אבל זה לא חובה. ולכן אפשר לומר גם את שתי השמות, גם שם אחד, זה לא משנה. אני מבין, אם יש לו כינוי, זה לא סתם. אם יש לו כינוי, זה שם שלו. אז לכאורה, צריך גם לומר את הכינוי.
כן, תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו מיד נעבור למאזינים, שואלים מה עושים כאשר שולחים את המזוזות לבדיקה ומשאירים רק בכניסה של הבית, אין גמח מזוזות, האם ניתן לישון בבית בלי מזוזה?
לא, אי אפשר. אז מה עושים? יש שתי אפשרויות. או שפונים לגמח מזוזות ולוקחים מזוזות בהשאלה בינתיים עד שבודקים ואחר כך מחזירים את המזוזות. ואפשר גם לתרום לגמח מזוזות. אפשרות אחרת, קונים מזוזה אחת, רק אחת, מורידים מזוזה אחת ושמים את זאת שקנו, אחר כך שהיא חוזרת, עוד מזוזה, עוד מזוזה. כלומר, מטיילים, מטיילים את המזוזה הקשרה. ואם מתברר לצערנו שיש מזוזה לא קשרה, טוב, אז עוד פעם, אותו תרגיל, קונים מזוזה, עוד מזוזה וכן הלאה. זה הפתרון הפשוט. ואם בסוף כל המזוזות קשירות, אז יש בבית מזוזה רזרבית, מיותרת, לא קרה כלום. אפשר לשמור אותה, יהיה מה לעשות איתה.
תודה, תודה לך כבוד הרב. נמשיך עם המאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום.
שלום המאזינה, שלום.
שלום, רציתי בבקשה לשאול, בשבת, האם מותר להשתמש בסומק שהוא, זה לא סומק אפקה, הוא בא כזה קשה, אבל כששמים את המברשת זה כמו אפקה, וגם אם אפשר עם דורדורנט שהוא רול כזה
רגע, להשתמש בשבת. רגע, זה שתי שאלות כן, נפרדות.
כן.
אז נענה אחת אחת, אחרת אני כן. שוכח. את שואלת, האם אפשר לשים סומק אבקני לא שומני? זאת השאלה, נכון?
הוא בא כזה מוקשה הסומק, אבל כששמים את ה... כשממרחים אותם במברשת, אז יש הפקה עליו.
אני לא מבין כלום. יש שני סוגי סומק.
כן.
יש סומק שהוא שומני, והוא נדבק לאור, יש סומק שהוא אבקה.
אני מדבר על סומק אותו, שהוא אבקה.
בלי לגמור, תגמור משפט. כן. שהוא אבקה, ושמים אותו על הפנים. איך אפשר להבחין ביניהם? אם הסומק הוא שומני, אם נושפים, הוא נשאר במקום. אבל אם הוא אבקה, ונושפים, נושפים, הוא נעלם. עכשיו, סומק כזה, כשר לשבת, אפשר לקנות בחנויות קוסמטיקה של חרדים, ויש עליו הכשר. כשאני נדרשתי לתת הכשר, ביקשתי תביאו לי אחד, נתנו לי אחד, עשיתי ניסוי, שמתי על היד, נשבתי, זה אף. אז זה בסדר. אז זה לא שאני מורח, או צובע, אלא סתם, אבקה. אז אפשר לקנות אבקה כזאת בחנויות של חרדים. בסדר?
אפשר גם לגבי הרולר?
לא הבנתי, עוד פעם?
דאודורנט שהוא רול, שבפנים יש נוזל.
זה של אחרת. כן, דאודורנט רולר.
אין בעיה של ממרע.
אין בעיה. זה... אף על פי שיכול להיות שזה נדבק, אבל זה לא משנה, כי בפועל זה לא צובע, זה לא צבע, אז זה בסדר גמור. טוב.
כן, תודה.
שלום.
תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים לגבי ברכה אחרונה, כאשר אדם כן אכל כזית, אבל לגבי עוגות פחושות, לא עוגה מבצק שמרים, שעוגות שיש בהם קמח, ביצים, עוגות יותר ככה עבריריות כאלה.
מה דין
כזית
ועוגה עברירית? נכון?
כן.
אין הבדל אם היא עברירית או לא. צריך, כמו שצריך, שיהיה כזית. גם אם היא עברירית. אני לא מדבר על כך, שיש איזה חור ענק באמצע. אבל גם אם היא עברירית, לא חייבים להדק אותה כדי למדוד כזית. הוא עדין כל מאכל. אני לא יודע מה... חסה... וחדומה
וחדומה.
לא
חייבים. תודה. תודה לך, כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם עוד מסרונים ברשותך, הרב. שואלים לגבי עניין של פלטה, גם לחלבי וגם בשרי. האם יש בעיה?
לא, אין בעיה. כמובן. צריך לדאוג שלא יישפך. אבל גם אם זה נשפך, זה לא אסון עולמי. כדי שהסיר יתערף, צריך שנגיד יישפך לי חלבי נוזלי תחת הסיר, או נשפר חלבי נוזלי, ושתוך 24 שעות יישפך לי, אני אמיד שם סיר בשרי, וישפך תחת הסיר, ודרך הרטיבות החלבי יספג. שזה חשש מאוד מאוד רחוק. לכן, בפועל, אין בעיה, זה בסדר, אפשר ככה וככה. תיאבון.
כן, תודה. אנחנו ממשיכים עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול, משפחה שלא שומרת שבת, אבל מקפידים על כשרות, יש להם הפרדה בין בשר לחלב, שני כיורים, שני תאים בתנור, אפייה, האם אפשר לאכול אצלם?
כן, מה שהם לא שומרים שבת, אפשר לאכול אצלם, כמובן, זה חמור מאוד. אבל אם הם שומרים כשרות, אני בטוח שהם שומרים כשרות, זה כשר. אף על פי שיש שאמרו שכמו שבישול גוי אסור, כך בישול מחלל שבת גם אסור. אז יש דעה כזאת. אבל הלכה, אנחנו לא פוסקים ככה. הלכה זה בסדר גמור. אז אם אנחנו בטוחים שזה כשר, אין בעיה לאכול.
כן, תודה, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין. שלום המאזין.
כן, בבקשה.
ערב טוב, שלום, תודה רב. מה דין בקבוק שמן זית וצנצנת דבש שיהודי קיבל מנוכרי?
צנצנת דבש שנוכי, כן, מה השאלה?
האם קיימת בעיית קשרות מסוימת? זה מקום פרטי כשאדם ממחברת שלו או ממתה זיתים שלו? האם קיימת פה בעיית קשרות
מסוימת? לא הבנתי, אתה מדבר על זיתים או על דבש או על שניהם?
שניהם.
אתה שואל, האם שמן גוי ודבש גוי זה קשר?
כן.
תראה, דבש זה קשר, כי לא מוסיפים לדבש שום דבר. וזה לא מדויק. זה לא מדויק. בזמן האחרון פרסמו שיש בעיה שבמדינה אחת, שכחתי איפה, ובמזרח הרחוק מוסיפים לדבש משהו, אבל משווקים אותו דרך אירופה כדי שלא ירגישו וכו' וכו'. ולכן...
ייצור מקומי של מהארץ.
כן, תן לי לגמור את המשפט. אחרי זה מבלבל אותי. זה כשקונים דבש. עכשיו, אם הבן אדם הוא, לא יודע, לא שכן שלי או לא יהיה או משהו, ואני יודע בבירור מוחלט שהוא לא מוסיף שום דבר בדבש, אין בעיה. אותו דבר, לגבי השמן. אם אני יודע, אין בעיה. זה קשר. לא אכפת לי שגוי עשה את זה.
כן. רוצה להשלים משהו? טוב. אנחנו יש לנו בערך חצי דקה לסיום הרב, שואלים האם לגבי קשר משפחה, קשר זוגי, שנבנה במהלך החיים, אהבה, האם יש המשכיות גם בעולם הבא?
האם, מה זה קשר זוגי? מתחתנים.
כנראה שזאת הכוונה.
כן, מי שמתחתן בעולם הזה, אחרי תחיית המתים, הם נשואים. זו שאלה קצת עמוקה. כתוב בספר הזוהר, על הפסוק, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בא לשאהו, ויצא אשתו אמו. מזל טוב.
כן. הרב שלמה אבינר, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, ומודים לך מאוד, תודה רבה על השעה הזאת שהקדשת לנו.
טוב, שלום המאזינות, שלום המאזינים.
כן, אנחנו מתנצלים בפני המאזינים ששלחו ולא הספקנו, ומודים לצוות כאן באולפן, לך מרים גילביץ' על ההפקה, לך מרק גריגורייב על הביצוע הטכני, אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה ועל ההשתתפות כמובן. אנחנו מעדכנים שמיד אחרינו בשעה 10, שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי לפרשת השבוע. לאחר מכן, בין 11 לחצות, 20 דקות תורה, הרב אורן נזרית בשעה 11, ב-11:30 הרב יוסף כהן, שמוזמנים להישאר איתנו. בעזרת השם, מחר, יום שלישי, שאלות ותשובות בנושא הכשרות. אנחנו נשתמע, שיהיה לכם לילה טוב ושקט.